שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה לישראל של מרכז איתן עם ערן ברטל. בפודקאסט אנחנו מארחים בכירים מהאקדמיה, ממערכת הביטחון ועוד. עקבו אחרינו גם באתר איתן.org.il וברשתות החברתיות.
אני בא ואומר שאם מדינת ישראל לא תלך על המהלך הזה, זה ייכנס להיסטוריה לדיראון עולם. כניסה לעזה יכולה להביא אותנו לאסון הרבה יותר גדול. יש סיכוי מאוד גדול שתתחיל מלחמה עולמית.
שלום לכם, אנחנו כשבועיים אחרי פרוץ מלחמת שמחת תורה. נמצא איתנו היום אלוף במילואים יצחק בריק. תודה יצחק שהצטרפת אלינו. אני רוצה להזכיר לכם, אני לא צריך להציג הרבה את האלוף בריק שהופיע והתריע באולפנים. אני זוכר ממש ימים ספורים לפני פרוץ המלחמה, היה קשה מאוד, אני חייב להודות שגם לי היה קשה מאוד לשמוע את מה שאתה אומר, לא נעים לשמוע את מה שאתה אומר, אבל רגע אחרי שפרצה המלחמה, אתה השם הראשון שעלה לנו בראש בבית, אמרנו, הוא אמר את זה. אז אתה אומר עכשיו, אמרתי לכם?
אני לא שמח במה שקרה, ברור. וגם מאוד לא שמח שצדקתי. אבל התרעתי. וחמש שנים אני מתריע.
מה אתה ראית שהתרעת? איזה מודיעין אתה חשוף שראית?
תראה, שהייתי נציב קבילות חיילים, אני החלטתי שאני לא מתעסק רק בנושא של הקבילה של האיש הבודד, אלא רואה מה קורה בצבא. במשך 10 שנים עברתי מעל 1,600 יחידות, וכשהגעתי ליחידה, דיברתי עם החיילים ושמעתי מדם ליבה מה הם עוברים, ואחרי זה ישבתי עם המפקדים הבכירים, בשולחן עגול, במשך 1.5 שעות, ושאלתי אותם שאלות, דברו מדם לכם מה אתם מרגישים, ושם בשיחות האלה היו דברים מאוד מאוד קשים. כשראיתי את מה שראיתי, עשיתי תחקירים, עם הצוות שלי, במאות מערכים שעברתי ועברתי, למשל אם היה קבילה מאוד קשה של תצניות, עברתי בין כל המוצבים במשך חודש עם אנשיי, מוצב מוצב, ולמדתי את מה שקורה שם, מצאתי את הברוך, הוצאתי דוח מאוד קשה אל הצבא.
אבל היו לך, אחרי זה אנחנו נרוץ שנים קדימה, וכמו שאמרתי, ממש ערב המלחמה, אתה דיברת על תסריט קונקרטי שתואם להחריד את מה שהיה בפועל, אמרת הם ייכנסו, הם יכבשו יישובים, אנחנו לא מוכנים לזה, מאיפה ידעת שאנחנו לא מוכנים לפלישה של חיילים, לכיבוש יישובים?
הנושאים הם מאוד רחבים ולא נספיק לדבר על כולם, אבל מה אחד הדברים הקשים מאוד שראיתי באותם שנים, שנוצרה קונספציה אצל הרמטכ"לים, עברתי כאלה 4 או 5 רמטכ"לים ב10 שנים האלה, שהקונספציה הזאת מדברת שהמלחמות הגדולות נגמרו, מצרים בשלום, ירדן בשלום, הסורים לא רלוונטיים, ואפשר להקטין את הצבא לגודל של צבא קטן, מקצועי, טכנולוגי וזה. ובעצם מה שעשו, עשו שני דברים, ויתרו כמעט על צבא היבשה. אמרו זה לא רלוונטי, אנחנו פחות נאמן אותו, פחות נטמע את האמצעים, כי לא צריך את הגודל הזה. ו... בעצם העבירו את רוב המשימות לחיל האוויר, כי אמרו לא צריך שאף אחד ישרת, שחיל האוויר יעשה את המלאכה. עכשיו, כשאתה ראית מה מתפתח מסביב בזמן שמקצצים, אתה רואה שהולכת כאן להיות, או הולך להיות האיום הקשה ביותר על מדינת ישראל מאז שהיא קמה. חקורה של 250 אלף טילים ורקטות נבנות על ידי איראן וגרורותיה מסביבנו, בחיזבאללה, במיליציות הפרו-איראניות בסוריה, בתימן ובעיראק, בחמאס.
אבל את זה הצבא יודע.
הצבא יודע, אבל לא מתייחס לזה. כי אנחנו חזקים, ואנחנו לא יעיזו. דבר שני שאתה רואה, שיש לך בתוך החיזבאללה, 10,000 אנשי קומנדו רדואן, שמתאמנים מבוקר עד לילה לעבור את הגבול, כמו שעברו החמאס בדרום, ולהתנפל על היישובים שלנו. ואני אומר לקהל, אם הם היו מתחילים את הפעולה במקביל, מי? הצפון, דרך החיזבאללה, שנכנס לתוך ישראל, והחמאס, באותו שעה, באותו יום, אנחנו היינו בטרגדיה תאומית, משום שמה שקרה בעזה היה קורה בצפון, אבל הרבה יותר חמור, כי היו הרבה יותר לוחמים של החיזבאללה, שהיו שוטפים את הגליל, נכנסים ליישובים, נכנסים למחנות צהל, כמו שהם נכנסו למחנות צהל בעזה, תופסים את הבסיסים, ובמקביל היו מתחילים לראות אלפי טילים ורקטות במדינת ישראל, כשאתה לא היית יכול כבר לגייס את האנשים.
זאת אומרת, להערכתך, ההגנה שלנו בגבול הצפון לא טובה יותר מההגנה.
ממש לא, ואני עשיתי שם שבועיים, עברתי מוצב מוצב, לצערי הרב, כתוצאה ממערכת הקיטוצים המאוד קשה, גדי איזנקוט החליט לקצץ בצפון את מה שנקרא חטיבות המרחביות, זה התודה, שהם אלה שצריכים לתת מענה למוצבים הקדמיים וליישובים. אינה, זאת אומרת, נשארנו קו דק על 70 קילומטר של מוצבים, ואין שום גיבוי מאחור, אין שום עתודה. כל זה מתפיסת עולם שהמלחמות הגדולות נגמורה. זאת אומרת שאנחנו כתוצאה מהתפיסה הכל כך חמורה, הקונספטואלית, שאנחנו חזקים ומספיק צבא סדיר חזק ולא צריך צבא יבשה.
והרבה טכנולוגיה.
והמון טכנולוגיה. ואני בא לגבי הטכנולוגיה ואומר דבר כזה. יש איזו תפיסת עולם שאם אנחנו צבא, וזה כולם נגנו, אנחנו עם הטכנולוגיה הכי טובה במזרח התיכון, אותנו אי אפשר לנצח. עם טכנולוגיה לבד לא מנצחים מלחמה. מה שמנצח מלחמה זה הלוחמים והרוח שלהם.
אבל יש לנו עכשיו בעיה של חטופים שנמצאים בידי האויב בעזה. איך לדעתך אפשר לטפל בזה בנתונים המסובכים?
אני אגיד את זה בצורה חד משמעית לעם ישראל, ואני אסתכל לכם בעיניים. מדינת ישראל צריכה להגיע מהר ככל האפשר להסכם החלפת החטופים שלנו ולקבל את הדרישות שלהם. הם מדברים היום על שחרור של 6,000 טרוריסטים. אני חושב שזה צריך לעשות באופן מיידי. לשחרר את ה-6,000 האלה ולהחזיר את החטופים. ואני רוצה להגיד למה. היום הטרוריסטים, 6,000, 7,000, נמצאים בקייטנה, בבתי סוהר. הם אוכלים טוב, הם יוצאים לחצר מדי פעם, הם מתרחצים, וילה. את כל ה-6,000 האלה שהם דורשים להחזיר אותם לעזה, שיכנסו למנהרות, ומה שיקרה שם מקום 40,000 טרוריסטים שיושבים מתחת למדמה בעזה, יהיו 46,000. 46,000 בסופו של דבר כולם צריכים למות. זה ייקח חודשים ואולי שנים. אנחנו נעבוד עליהם עם חיל האוויר, אני מניח שצריך לחכות עם התקיפה ולתת להם מה שנקרא למות או לצאת מדעתם בגלל בעיות של חשמל, מים, מזון בתוך המנהרות שיחנקו, ורק שהם יהיו חלשים עוד לצאת להתקפה. זאת אומרת, איך חלקם ירג מעביר, חלקם בסוף על ידי התקפה ישראלית, ומי שישאר חי, נרדוף אותו עד אחרית ימיהם דמם בראשם. מי שיצא מתוך המנהרות האלה, הוא ירג אחרי זה, נרדוף אותיו לכל מקום שיהיה בעולם. מי שחושב זאת קנייה לא מבין מה שהוא מדבר. זאת הרוח. הרוח היהודית. אני בא ואומר, שאם מדינת ישראל לא תלך על המהלך הזה, זה ייכנס להיסטוריה לדיראון עולם. משום שאנחנו מפירים את הקוד המרכזי שעליו אנחנו חיים, שאנחנו לא רק שולחים את בנינו למלחמות, אלא אנחנו גם עושים הכל, אבל הכל שיחזו בשלום הביתה.
אתה מכיר את העולם הערבי ומכיר את המזרח התיכון, ואיך פעולה כזו לא תחשב כהצלחה מסחררת של החמאס?
אז אמרתי לך, זה בכלל לא משנה לי מה הם יחשבו. אנחנו במלחמה, ומי שחושב שהמלחמה הזאת נגמרת בעוד שבועיים או חודש, טועה בגדול. זאת מלחמה שתיקח חודשים ואולי שנים. ובסוף התוצאה הסופית היא הקובעת. הם יכולים להריע כמה שהם רוצים, אבל אנחנו נוציא את ה-6,000 האלה, נכניס אותם לתוך המלכודות שהם נמצאים בה עכשיו, לתוך המחפורות, שם הם יתחבו, שם הם יחיו, וכל מי שיוציא את הראש, נהרוג אותו. כל מי שימשיך לחיות שם בתוך המנהרות, יהיה גם פעולה צבאית של להרחיד, תשלים, לא את הכל, כי גם אז יש להם 46,000. וכל מי שעדיין ישרוד, נחפש אותו הרשימות אצלנו ונגיע אליו. זה ייקח חודשים, זה ייקח שנים, אבל כולם יקבלו. היום עוד אפשר להציל רבים, כן, נשלם בטרוריסטים האלה, נשלח אותם לבורות של החמאס, ונגרום לכך שהם לא יצאו משם לעולם, ומי שיצא יארג בהמשך. נקודה, זה הסיפור.
ובעזה בכלל, איך אתה רואה את התרחיש עכשיו, מה יכול להתפתח במלחמה הזו, עד כמה אנחנו באמת נשמיד את עזה?
אז בואו אני אסביר. תראו, היום עזה זה שטח בנוי, הממולכד ביותר, לאורך הצירים, מטעני צד, יש לנו מוקשים, ויש לנו הרבה מאוד טרוריסטים שמסתובבים בשטח עם נונטט נגד טנקים, או יצאו מהמנהרות. ולכן גם פה צריך ללכת בשום שכל ובשיקול דעת. לא כשהם הכי חזקים, אלא כשהם הכי חלשים. למה אני מתכוון? בואו ניקח עכשיו הולכים ונכנסים לעזה עם טנקים, עם חיר, עם כל מה שבנו, לא נכנס לתמונה, איך עושים את זה. זה אין ספק בזה שהטנקים נכנסים לתוך עזה, חלקם יעלה על מוקשים, חלקם מתנה צעד, חלקם ירו עליהם נוטט, שחיקה מאוד קשה, ולא מעט עבדות. ואז הם יגיעו לנקודה שהם צריכים. אוקיי, מה עכשיו? איך מביאים להם לוגיסטיקה? מזון, מים, דלק. מי מביא ובאיזה צורה? מסוקים בעיה מאוד קשה. הם יורים. בתוך השטח הפתוח שאתה עבר, לא פתוח, שעברת עם טנקים, עכשיו תביא נונונים וכל זה עם הדלק? איך עושים זה? אז תגיד, אולי מהים? נביא את זה דרך הים, נעשו איזה מקום שנתפוס. אבל מהים, גם אם תתפוס מקום, אז הם יכוונו במקום את הרקטות על ישראל, יכוונו את זה לאזור הזה. ואתה תמצא את עצמך עומד במשך חודשים, כי הבעיה המרכזית שלך זה לא להיות בשטח למעלה, אלא בעצם להרוג את אלה שלמטה, בעיר המנהרות שמסתרת מקצה לקצה מתחת לזה. אז איך הורגים 46 אלף אנשים? זה לא במכה אחת, זה חודשים ארוכים, כי גם אם אתה הרוג 5,000, יש להם עוד 40 אלף. עד שתגיע לכל 40 אלף, אתה תשחק לחלוטין, כי זה יהיה בתוך עזה. אתה תעמוד שם.
מה עושים?
אז מה צריך לעשות? צהל עכשיו לא צריך להיכנס. אנחנו צריכים להמשיך לחנוק אותם. כן, הטבעת חנק הזאת חייה להמשיך בכל מחיר. כל התושבים צריכים לעבור דרומה, ומי שלא יעבור, דמו בראשו, הוא מבחינתנו מחבל. חיל האוויר צריך להמשיך לקטוש מיום עד לילה. לא לאפשר הגעה של מזון, מים, חשמל, מי שרוצה, שילך דרומה. והקטישה הזאת ממשיכה, והמחנק של בתוך המנהרות גם הוא ממשיך. ועוד חצי שנה, ואני אומר חצי שנה לפחות, מה שהיום הם חשים ומרגישים שעדיין הכוח בידיהם, שיש להם את הרקטות, שהם יכולים לצאת ולראות, הם יתחילו להיחנק, בעיות של חשמל, הגנרטורים, כמה זמן יכולים לבנות על דלק שקיים, צריך דלק נוסף, מזון, מים, חולשה מאוד קשה ודיכאון, הם יאבדו גם את כמות הרקטות שיכולים לראות, משום שאין להם מלאים בלתי נגמרים, ואז בחולשה הזאת, שהם זועקים לעזרה לכל העולם, שהציבור שלהם כבר לא מאמין בהם, שמבין איזה כליה הם הביאו על עזה, אז לתת את המכה.
אז אם זה המצב, אז זה נשמע שמחכה לנו קייטנה הרבה יותר קשה בלבנון.
אין היום לצהל מה לחפש בלבנון. מי שחושב שהיום צהל בגודל שלו, ביכולות שלו, צריך עכשיו גם לקייס לבנון, כמו שאתה שומע בפאנלים, ראי הזדמנות, נקה את הלבנון, לא מבין על מה הוא סך. לבנון זה לא עזה קטנה, לבנון זה מאות קילומטרים, יש להם טילים ורקטות במרחקים מאוד גדולים מהגבול שלנו, הם יכולים להגיע לכל נקודה במדינת ישראל, ולא רקטות של 40 קילוגרם, אלא רקטות חלקם, טילים מדויקים של מאות קילוגרם, גם אם לא פוגעים במטרה, נופיל במרכז עיר או בשכונה, 100 דירות מתפוצצות. אתה היום בשביל להיכנס לתוך לבנון צריך להתמודד עם אלפי טילי נונטט שנמצאים בשטח, לכן היום אין מה לחפש שם. היום אתה צריך לעמוד על הגבול ולא לתת להם להיכנס. אבל חמור מכך, ברגע שניכנס היום לעזה, יש סיכוי מאוד גדול שזה כבר לא יישאר רק בעזה. אנחנו נמצא את עצמנו פתאום במלחמה אזורית. זה יכול לעשות בהידרדרות שהולכת ומתעצמת. למשל, הכניסה לעזה יעלה גם בהרוגים של אזרחים. יהודה ושומרון, החמאס, הג'יהאד שדי שולט שם, יעביר את כל השטח ויגידו, תראו, הורגים לנו את האנשים. ואז עשרות אלפים אנשי תנזים שהצטרפו וטוריסטים ירוצו לתוך היישובים שלנו. במקביל לזה ייפלו אלפי טילים על מדינת ישראל. זאת אומרת שהכניסה לעזה יכולה להביא אותנו לאסון הרבה יותר גדול. היא הכניסה לעזה והחיבוק במרכאות של הטרוריסטים במשך חודשים והקטישה וההריגה של כל מה שיוצא תביא אותם בסופו של דבר לחוסר יכולת לעמוד על נפשם. ולחסוך לעצמנו את המלחמה האזורית, ונוסף לכך נוכל לשחרר כוחות מילואים במצב הזה לכמה חודשים, ולא להעמיד את כל המדינה דום וחוסר יכולת לנהל שום דבר ולא לעשות כלכלה.
אתה רואה תרחיש שאפשר להימנע ממלחמה בלבנון בשנים הקרובות, בחמש שנים?
אני חושש מאוד שהאיראנים וגורותיהם רוצים ליזום מלחמה אזורית. ואז תשאל אותי, איך זה יכול להיות שהם לא עשו את זה עכשיו? איך זה יכול להיות שהם לא עשו ביחד החיזבאללה והחמאס, ואז אנחנו היינו בטרגדיה, אמרתי לך, לא היינו מוכנים לזה, אבל גם בנוסף למה שקרה בזה, היה קורה בצפון ועוד אלפי טילים, ומלחמה אזורית שאנחנו לא מוכנים אליה. למה תשאל אותי זה קרה? משום שלדעתי האיראנים, היום לא כדאי להם. הם היום נמצאים בתהליך לא רע מבחינתם של התעצמות עם הסינים, עם הרוסים. הם מבינים והם לא טיפשים שאם תתחיל כאן מלחמה כוללת על ישראל, ומדינת ישראל תתחיל לאבד את מקומה במזרח התיכון עם חורבן גדול, יש סיכוי מאוד גדול שתתחיל מלחמה עולמית. הם לא צריכים את זה כרגע, וזאת הסיבה. אבל להגיד לך שזה יכול להגיע לזה, זה יכול להגיע לך משני סיבות. אחת, כוונות שהם ירצו ויעשו מתי שיתאים לה, או הידרדרות שאף אחד לא התכוון אליה. איראנים לא רוצים, אבל החות'ים בתימן והמיליציות פרו איראן בעיראק מתחילים לראות טילים, הם כבר מאיימים שהם ניכנס הם יראו, הם לא שואלים אף אחד. והנה הידרדרות מתפוצצת בלי שאף אחד התכוון. זאת אומרת, מה שצריך מדינת ישראל לעשות, לקבל את ההמלצות שלי ולהתחיל לבנות צבא חזק שיכול להתמודד עם זה. גם באוויר, גם מול טילים, גם בשטח. כל זה לא קרה בדיוק ההפך במשך שנים, פשוט הזיות. אנחנו צבא הכי חזק, מבלים לכולם את המוח. יש לנו בעיה מאוד קשה של לוגיסטיקה, שהפריטו את הכל לחברות אזרחיות, והן לא קשרות, לא נתנו להם את המלאים המתאימים. הנהגים הם רובם ערבים, מי הוביל את התחמושת, דלק, חקרי חילוף, מזון? מי בונה צבא שהוא לא יכול לתת לו את הלוגיסטיקה והתחזקה מעבר לקווים?
אני מאוד מקווה שמקשיבים לך יותר.
מקשיבים מאוד. אני דרך אגב מילה, אני הקמתי, במסגרת אוניברסיטת רייכמן, שהם אימצו את הפרויקט שלי, חמישה צוותי מומחים בחמישה תחומים שבהם צה"ל צריך לטפל באופן מיידי. הייתי בכל מקבלי החלטות. בנט שהיה ראש הממשלה, הצגנו לו את הדוח. אחרי זה היינו במל"ל. היינו אצל הרצי הלוי, לאחרונה גם אצל גלנט, וכולם קיבלו את זה כמו תורה מסיני. לא רק שקיבלו. בצבא ומשרד הביטחון התחילו עבודת מטה ליישם את הפתרונות שלנו. כלומר, אין ויכוח על מה שאנחנו רואים. הבעיה מוכרת. רק עכשיו צריך לעבוד ולעשות, ולא להגיע לחדלות פיראון כזה, כמו שאנחנו עומדים עכשיו, אל עבר האופק, אל מול מלחמה אזורית הבאה.
אלוף מילואים יצחק בריק, תודה רבה, אנחנו עוד נדבר איתך. תודה רבה.
אשמח להגיע. תודה גם לך.